אם כן, אנחנו בספר דברים, פרק ז', פסוק י"ב, הערה טכנית המופנית אל עובדי האינטרנט, המסך לא עובד בינתיים. עכשיו זה עובד, יפה. והיה, עקב תשמעו. זאת אומרת, הרי דיברנו על זה, הפסוק הקודם היה, ושמרתם, נכון? צריך איך היה בדיוק? ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. שמעת דרשו חז"ל, מה זה היום לעשותם? היום לעשותם ולא מחר לעשותם. זאת אומרת שהמצוות נעשות בעולם הזה והן בטלות בעולם הבא. צד שני, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. איפה זה כתוב? איפה חז"ל ראו פה רמז לשכר? תשובה בפסוק הבא. כלומר, חז"ל קראו את הפסוק הזה עם ההקשר של הפסוק הבא. והיה, עקב תשמעו את המצוות, את המשפטים האלה וכו'. זאת אומרת, יש גם שכר. עקב תשמעו את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. לשמור, אני יודע מה זה. זה מצוות, לא תעשה. ועשיתם לעשות, אני יודע מה זה. זה מצוות, עשה. אבל מה הפירוש? תשמעו. עקב תשמעו ושמרתם ועשיתם. אלא לשמוע, הכוונה ללמוד. אבל לכאורה זה מובן מאליו, איך תשמור מצוות אם אתה לא יודע אותן? הרי ברור שלמדת אותן.
זה כל אשר ירוך.
ככל אשר יורוך, אבל זה לא הנושא בכלל פה. זאת אומרת, לא, אין פה זכר לסנהדרין או לחכמים, אין. אלא הכוונה, בפשטות, שכאשר תשמעו את המצוות האלה, זאת אומרת שתלמדו אותם, אתם תשמעו אותם באופן שיגרום לכם לשמור. כלומר, יש אדם ששומע, אומרים לו, מצווה לעשות כך וכך, מצווה שלא לעשות כך וכך, ואחרי שהוא שומע, הוא לא עושה. כלומר, לא בא לו. למה? בגלל שהשמיעו לו בצורה הלא נכונה. לכן, יש פה מצווה מיוחדת. והיה, עקב תשמעו את הדבר, את המצוות האלה, את המשפטים האלה, באופן שזה יגרום שהושמרתם ועשיתם. כן? כלומר, שמה יאמר אדם בדיני תוכחה? מה רוצים ממני? אני אמרתי לו את האמת. זה שהוא לא עושה, זה בעיה שלו. כן? אולי אמרת לו את זה באופן שהוא לא יכול לשמוע את זה. לכן יש פה הנחיה איך להשמיע. צריך לשמור, צריך להשמיע באופן שהשומע ירצה לשמור ולעשות. כן, בבקשה אדוני.
ציווי בעצם
המשמיע. כן, זה מין הנחיה. ציווי והנחיה. יש הנחיה למשמיע. ככה זה יוצא.
זה המשפט המפורסם שם שמצווה לומר את דבר ש...
הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר של נשמע, בדיוק. אז יש פה איזו הנחיה חינוכית, הייתי אומר, למחנך, הוא צריך להשמיע באופן שהושמרתם ועשיתם אותם. כן.
דווקא כאן אנחנו רואים שמדובר עוד רגע בשכר שהוא כן בעולם הזה, ולא היום לעשותם במחר לקבל
שכר. אתה אומר שהשכר שמדובר עליו כאן, הוא שכר בעולם הזה. אז איך מדייקים מכאן מחר לקבל שכרם? בוא נבדוק. אתה אומר שזה שכר בעולם הזה. בוא נבדוק, מה כתוב? ושמר השם אלוהיך עליך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. בסדר, אז זה כללי מאוד. אחר כך יש גם בעולם הזה. בסדר? טוב. עכשיו, יש פה איזה... מה?
תשמעון, תורת שמעון.
לא הבנתי.
תשמעון, תורת שמעון.
תורת שמעון. טוב, זה כבר מישור אחר של הבנה. עכשיו, נשאלת השאלה. תהיה בבקשה.
משפטים זה רק חלק
מהמצוות, לא? נכון. חז"ל אמרו, מה זה עקב? זה מצוות שאדם דש בעקביו. כלומר, דבר שאדם לא מחשיב כל כך. עכשיו, מה אדם עשוי לא להחשיב כל כך? אם מדובר בחוקים, חוקים, כיוון שהם לא שכליים, אין סיבה לזלזל בהם. כיוון שאין לך דרך לשפוט עד כמה זה נכון, עד כמה זה לא נכון. מה שנקרא במשפטים, שהשפיטה האישית שלך נכנסת לעניין. לכן, עקב תשמעו את המשפטים האלה, זה מצוות שאדם דש בעקביו. חזלה. טוב. המשפטים זה המצוות השכליות, שהשכל מחייב. למשל, לא תרצח, זה מצוות לא תעשה. כיבוד אב ואם, מצוות תעשה. זה משפטים נקרא. צדקה. ואהבת לרעך כמוך. כל הדברים האלה, לא תעמוד על דם רעך. כל הדברים האלה הם מצוות שהשכל מחייבן. מאחר והשכל מחייבן, אז יש נטייה לאדם גם לזלזל בפרטיהם. כיוון שהוא אומר, אני שופט מתי זה ראוי, מתי זה לא ראוי. כן, בבקשה.
אמרנו, המצוות שאדם דש בעקביו.
כן.
אם אני לא טועה, במסילה, מודר פה הטהור.
אני אקח להזמין
פה
שבונה
הקדוש
ברוך
הוא פה
לנסה שכולנו תורה. למה זה לטהור? מדובר פה על הזהיר.
לא, המצוות שאתה מניע לקניין המידה הזאת
במסיעת
ישרים.
כן.
זה טהור, זה
טהרה
שאדם...
הטהרה במסיעת ישרים זה טהרת הכוונות. אבל טהרת המעשים זה בכלל הנקיות והזריזות. והזהירות.
באיזה
חיים?
באיזה
מידה
כתוב
מצוות
שאדם
דש
בעקביו, שזה המניע?
המסירה. לא זוכר. טוב, ושמר השם אלוהיך עליך את הברית ואת החסד אשר נשבע על אבותיך. המשפט הזה מעורר תמיהה רבה. וכי קיום הברית תלוי בקיום המצוות? הרי אם הקדוש ברוך הוא קרת ברית והוא נשבע, אז הוא חייב לקיים, לא? באמת או לא? אז פה כתוב, עקב תשמעו ושמר, ואם לא תשמעו, בכל מקרה הוא צריך לשמוע. הרי ברית זה לא דבר שאתה יכול להפר.
למה זה עסקה?
זה עסקה.
ברית בתנאי.
לא. הברית הייתה צריכה להיות, אם היא כבר הייתה צריכה לכתוב ככה, עקב תשמעו את הדברים האלה, ושמר השם אלוהיך עליך את החסד, אשר אמר לאבותיך. אבל ברגע שאני נשבע, הרי זה בלתי מותנה, נכון? ברית אבות, לא טעמה. אתה אומר שהברית הזאת היא ברית מותנית? אבל זה בדיוק מה שלא נראה משאר חלקי התורה. כלומר, בבראשית, בשמות, אפילו בויקרא משתמע שהברית הזאת היא ברית נצחית. אז איך זה יכול להיות שפה זה מותנה בקיום המצוות? יש פה משהו לא מובן. כן, וכי כל הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא מותנה בקיום המצוות? יכול להיות שזה גם שמירת הברית, אבל זה כזה, זה השם שומר פה את הברית, זה לא אתה עושה שומר את הברית. כן? ושמר השם אלוהיך עליך, השם שומר את הברית ואת החסד. תראה, אני אסביר לך משהו. אנחנו יכולים לנסות להבין מספר מישורים ומספר רמזים. מה שאתה עושה עכשיו זה פרשנות על דרך הרמז. ואחרי דרך הרמז אני יכול למצוא בערך בכל מילה חמישה רמזים. אבל המטרה שלנו היא להבין את הפשט. אנחנו נחשבים הרבה הרבה יותר פשוטים ועל הקרקע. אנחנו לומדים את הפשט. בסדר? עכשיו, אם כן, אני חוזר פה לשאלה. ושמר השם אלוהיך עליך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, שזה מותנה בקיום המעשים. ואולי צריך קצת לפתוח איזושהי שאלה. אם אני מבטיח, האם אני צריך לקיים? בדרך כלל אומרים, מי שמבטיח צריך לקיים. כלומר, אנחנו מצפים שאם הקדוש ברוך הוא מבטיח, אז הוא יקיים. מה שאין כן, אם אדם מבטיח, אדם עשוי שלא לקיים. נכון? כי כל האדם כוזב וכו'. אבל, לפי הרוח התנכית, אנחנו רואים בדיוק את ההפך. כשהאדם מבטיח, הוא חייב לקיים. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח, זה מאוד לא פשוט אם הוא יקיים. ואני אסביר מדוע. כשאני מבטיח, אני מחייב את עצמי. אז זה לא כל כך משנה מה השני עשה, לא עשה. אני חייב לעשות, מה זאת אומרת? אני התחייבתי כך וכך, אני אעשה. נכון? התחייבתי לעשות מעשה, התחייבתי לתת ממון, התחייבתי ללכת לאיזשהו מקום, לא משנה מה. אני חייב לעשות, כי החיוב, מה? אם אדם מתחייב, אז הוא צריך לעשות, לא?
הבטחתי לבן משהו.
נו.
עשה תקנה חמורה.
אם אתה הבטחת בלי התנאיה, אתה צריך לקיים. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, כשאני מבטיח, אני לא יודע מה עלול להיות. ולכן, אם אני לא עושה התרת נדרים, אני חייב לקיים.
אבל גם הבטחה שלא מצווה?
מה?
הבטחה שלא מצווה זה לא
הנדרים. שהן שלך הן, ולאו שלך לאו. כן? אז אם כך, יש אפשרות שאם האדם מבטיח, הוא חייב לקיים. מה שאין כן, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כשהוא מבטיח, הוא מבטיח למישהו ספציפי. למשל, הוא מבטיח לישראל. עכשיו, בבוא הזמן, נשאלת השאלה, האם אתה אותו ישראל שלא הבטחתי? אתה אולי כבר לא, הרי העולם הזה הוא עולם השינוי. כל הזמן אנחנו משתנים. לכן הסיכוי שאנחנו נהיה אותו אחד שלא ניתנה ההבטחה, הוא סיכוי נמוך ביותר, בלתי אפשרי כמעט.
גם אצל אדם זה לא נכון גם.
מה?
אני הבטחתי למישהו משהו, עכשיו הוא שינה את ההתנהגות שלו.
כן, אתה הבטחת למישהו משהו, לא, אבל זה בדיוק העניין, אתה לא הבטחת למישהו, הבטחת לעצמך. הבטחת לעצמך לעשות למישהו כך.
אני לא אותו עצמי.
זאת אומרת, החיוב הוא הגברה, אם תרצה. ואילו עושה כזה שוחו, התחייבות היא החפצה. אתה רואה, זה משהו כזה ישיבתי. כן. זאת אומרת שהשאלה היא, כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותה יתרת ישראל, לאיזה סוג ישראל הוא התכוון? אבל איזה סוג? האם אני באמת אותה זהות שעליה אפשר לומר שאיתה נחלטה הברית?
אבל הזהות לא מתבטלת, מהכלל. ישראל זה
ישראל מהכלל. זהות משתנה? למה?
מהכלל?
למשל, אני אתן לך דוגמה. האם כבודו מכיר את העדה התימנית? כן, מכיר.
קצת.
כן. האם העדה התימנית היא היום כפי שהיא הייתה בתימן?
לא.
לא. האם אפשר עדיין לדבר על עדה תימנית? אם כך, ברור. כלומר, יש מקום לשאלה, כי הרי זהות משתנה בגלל הנסיבות.
שומר מצוותיו לאלף דור.
כן, אז אני שואל, מה זה שהקדוש ברוך הוא שומר מצוותיו לאלף דור, אני רוצה להבין את זה. כלומר, זה קשה לי. איך יכול להיות שהוא שומר את הברית? הרי הברית היא הייתה כלפי מישהו ספציפי, אותו מישהו כבר לא פה. נגיד, אני התחייבתי לתת משהו לאנשים. אני מגיע למקום, אין אנשים, יש רק פרות. אני צריך לתת להם? לא. אלא מה? מצד שני צריך להבין, אז כאן אני רוצה לתת גם תשובה. אתם מבינים לתת תשובה? כן. התשובה היא, שמאחר והקדוש ברוך הוא קרת ברית, זה אומר שיהיו מאורעות שיכריחו אותי להיות בעל אותה הזהות שהברית נחלטה עימה. כלומר, זה מאוד לא נעים להיות נשוא של ברית. כי יכריחו אותי להיות ישראל. ברור? המאורעות יסדרו את זה באופן, זה אכזרי אפילו, אבל אני אהיה ישראל. לכן, זה מה שאומר כאן הכתוב. איך תשמעו את הדברים האלה, את המשפטים האלה, ושמעתם ועשיתם אותם? אז אתם תהיו במצב כזה, שבשמר השם אלוהיך לך את הברית, ואחרי זה נשבע לאבותיך.
אפשר להגיד את זה על השואה?
אפשר להגיד על זה על הרבה דברים, על כל הצרות שעברנו בגלות. כן? השואה זה מהדברים האיומים ביותר שעברנו. השואה שינתה את הזהות שלנו, איך שלא תרצה. כן? האם אפשר לדבר על השואה בתור עונש? לא נראה לי. האם אפשר להגיד על השואה שהיא שינתה משהו בזהות שלנו? אין שום ספק. כן? אז זה בדיוק מה שזה אומר. המאורעות מכריחים אותך להיות מי שהקדוש ברוך הוא קראת עמו את הברית. כן, בבקשה.
אפשר להגיד כמו שאנחנו לא מחויבים לתורה, אבל הרשמות שלנו היו במעמד הר סיני, אותו דבר שהקדוש ברוך הוא הבטיח, שהבטיח הנשמות שלנו גם שמו
בעיו. אני מסכים איתך 100%. כלומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנשמות שלנו.
כן?
הנשמות שלנו, ברוך השם, נשארו בטהרתן.
כן?
כן, זה נכון. אבל אני לא הנשמה שלי. אני הנפש שלי. עכשיו, אני מאוד משתוקק שהנפש שלי תהיה ביטוי מלא של הנשמה שלי. אבל זה לא תמיד ככה. ויש לי הוכחה. לפי הנשמה שלי, אני מאוד רוצה להתפלל כל היום כולו. לפי הנשמה שלי, הדבר הראשון שמתחשק לי לעשות כשאני פותח את העין בבוקר, זה לזנק מהמיטה ולהניח תפילין. זה הדבר שהנשמה שלי טוענת. עכשיו, אני יודע מהמציאות, לא ממני אלא מחבר שלי שסיפר לי, שקשה לו לקום בבוקר. אם כן, החבר שלי, הנפש שלו, איננה תואמת את הנשמה שלי. יש את הנשמה שלו, בואו. כן, בבקשה.
מה שם הבן שלי, אם אני לא שומר על הזהות שלי, הוא מקבל זהות, לא...
אתה אומר, במה אשמים הדורות שהשתנתה הזהות?
כן, בעצם לא מקבלים את העונש על ה...
אתה שואל את השאלה, במה אשמות ומה אשמים הדורות, בזה שהזהות השתנתה, והם הרי בסוף יקבלו את העונש. עד כאן שאלתך?
כן.
תשובה, הם לא אשמים. ולכן זה לא עונש.
זה לא עונש.
זה לא עונש. זה סבל, אבל זה לא עונש. כמו העובדה, למשל, אני הייתי מאוד רוצה שיהיו לי כנפיים כמו לעוף כמו ציפור, כדי לעוף כמו ציפור, ואין לי, זה עונש. זה נתון. זה סבל, סבל נורא. היה כל כך כיף, אולי יכולתי אתה יודע, כשיש בטיול כל מיני שיחים קוצניים, והייתי כל כך רוצה לעבור מעליהם, אם היו לי כנפיים היה כזה נחמד, איזה סבל זה. זה עונש? לא, לא. כלומר, הסבל שמזומן לנו על ידי בירוע המציאות שלנו איננו עונש. זה קשה מה שאני אומר, נכון? כן. או, אני לא אמרתי שהחיים קלים. אבל אנחנו לא יכולים ללמוד את טוב השם בלי לדעת את הקשיים שהשם מציב לפנינו. בסדר? הקדוש מציב לפנינו קשיים. ברטרואקטיבית הכל מקבל משמעות. יש סיפור כזה, שאני חושב שזה בעל שם טוב מספר את זה, על איזה מלך שהבטיח, הבטיח פרס לגיבורים שלו, לגיבור שיצליח להגיע אל ארמונו, לדבר עמו. והגיבורים מנסים להגיע אל ארמון המלך. יש שבע חומות. וחומות קשות לטיפוס. ובין חומה לחומה יש חיות טרף. יש תהומות. יש מכשולים רבים מכל הסוגים. מה שאתם יכולים להציץ, תמציאו. בסדר? ויש גיבורים שמצליחים לעבור חומה אחת, נשברים, חוזרים אחורה. יש כאלה שמצליחים שתיים, שלוש, ארבע, אבל קשה. הבן של המלך שמשתוקק כל כך לראות את אביו, עובר את שבע החומות, ובסוף הוא מגיע אל בית המלך, יושב מול אביו ואומר לו, אבא, למה עשית את זה? אז אומר לו אביו, תסתכל בחלון. הוא אומר, אין חומות. טוב, כבוד הרב שליטה, שלום וברכה. הרב בטח מדבר על הפרטים בעניין השינוי, כי בקומת האומה הכללית אין שינוי, יש נצח. אז הברית קיימת עם האומה, והיא בחירית מצד הפרטים, לא כן. הייתי עונה את זה אלמלא שהקדוש ברוך הוא מתנה את קיום הברית בהתנהגות שלי. לכן אני מוכרח להניח שיש פה ממד שלישי. יש, אמנם שורש הנשמה שלנו, או נשמתנו, איך שתרצה, זה נצחי, זה הכל טהור, בסדר. יש הפרטים שכידוע משתנים, צדיק, רשע וכו'. ויש הפרצוף ההיסטורי העובדתי של האומה, שזה משהו שעומד בין שני המישורים האלה. ברית היא הסכם, סוגריים, חזק, בין צדדים. ולכן כאשר צד אחד אינו עומד בהסכם, הצד השני רשאי להפר. ברית מילה היא אירוע בלתי הפיך לאדם, ולכן השם צריך לקיים חלקו לבעלי הברית. מי אמר שברית לא ניתן להפר? מי אמר שברית לא ניתן להפר? אני אסביר. ברית זה לעומת הסכם או אמנה. זה דבר שיוצר מציאות חדשה. ולכן, אם תסתכל בתנך, לאורך כל התנך כולו, מתחילתו ועד סופו, לעולם לא תמצא שיש אדם כלשהו שקרת ברית עם השם. זה לא קרה. תחפשו את לא תמצאו. חבל על הזמן של החיפור. זה לא חבל, כי ככה תעברו על התנך. אבל אין דבר כזה ברית של אדם עם הקדוש ברוך הוא. תמיד מצאנו ברית של הקדוש ברוך הוא עם האדם. או בין אדם לאדם. אבל בין אדם לבורא לא. וזה מובן למה. כי כלפי הבורא אני לא יכול לכרות ברית, כיוון שאני משתנה. ואז אני בוודאי אקשל. אני הרי לא יכול לעמוד בברית. מה שאין כן הקדוש ברוך הוא שהוא נצחי, הוא יכול לכרות איתי ברית, ואז הברית נצחית. והדברים מפורשים בתוספות במסכת שבת. כי שמה הגמרא במסכת שבת דנה בשאלה מהי זכות אבות. הרי יש זכות, נכון? זכות אבות. הזכות של אברהם, של יצחק ושל יעקב. והתלמוד אומר שזכות אבות תמה, נגמר. אין יותר זכות אבות. משכנו מן החשבון יותר מדי, אין יותר זכות. ורק יש דיון בתלמוד מתי זה קרה. יש איזה, אני חושב, חמש דעות או שש דעות. מתי זה קרה שתמה זכות אבות. יש דעות שונות. אבל לכל הדעות, היום אין יותר זכות אבות. והתוספות, שמה מאירים, בשם רבינו תמה, וזה גם מוכח מהסוגיה, אם מסתכלים על הפסוקים שמובעים, שאומנם זכות אבות לא תמה. אבל, אומנם זכות אבות תמה. אבל ברית אבות לא תמה. אז זה מה שאמרתי, שברית אי אפשר להפר. מדוע לשמור מכוון ללא תעשה? כיצד הרב לומד זאת? זה גמרא מפורשת, שכל מקום שבו יש שורש שמור או הישמר, או ושמרת, זה מצוות לא תעשה. כי לשמור, כלומר, מצוות לא תעשה בא לשמור שלא תתקלקל. מה שאין כן, מצוות עשה שבא להוסיף תוכן, בא להוסיף אהבה. כן, מה?
נגיד את הפסוק כמו שהרב אמר שהגיעה תקופה שהמציאות תכפה עליכם לשמור על המצוות שלי, אז לשמור את הברית.
לא, אפשר לעשות את זה בלי שהמציאות תכפה. כלומר, אפשר באופן יזום לקיים את מצוות השם, ואז אני לא זקוק לכפייה. לכפייה, סליחה. לכפייה או לכפייה? לכפייה, אני חושב, כן, זה שבעה מרחף, נכון? טוב.
אם זה
שהקדוש ברוך הוא
כופה אלינו, אם זה לא בשביל יוזם אצלנו, אז הקדוש ברוך הוא כופה, זה גם חלק מהברית?
כן, בוודאי, זה המשמעות של הברית, שהקדוש ברוך הוא כופה עלינו אם אנחנו לא יוזמים. הוא כופה עלינו להיות מה שאנחנו צריכים להיות. אז לכן יש כמה ריבאונדים לדבר הזה. מדי פעם אנחנו שוב...
אז הברית חלה כל הזמן בעצם.
הברית כן, אבל השמירת הברית, מה שנקרא. ושמר השם אלוהיך עליך. טוב, הלאה. פסוק י' ג' ואהבך וברכך וירבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך. אגב, אולי הערה כללית לגבי הפרשה הזו, פרשת עקב ופרשת ויתחנן, הן שונות במהותן מפרשת דברים. כן, פרשת דברים המוטיב המרכזי שלה זה הדיבור, נכון? דברי, נכון? אלה הדברים אשר דיבר משה, נכון? ככה אני חושב, לא? ואילו פרשת עקב, וגם פרשת ויתחנן, גם פרשת עקב, יש להם מוטיב יותר עליון, השמיעה. אחר כך נגיע לפרשת ראה, שזה למעלה מן השמיעה, כי לא תהיה שמיעה טובה מראייה. טוב. מה?
להסביר למה המדרגות, למה אחד יותר מעולה מהשני?
למה אחד יותר מעולה מהשני? ברור, אלה הדברים אשר דיבר משה, זה משה מדבר, אתה לא שומע את דבר השם. כלומר, אתה שומע את דבר השם מפי משה, אבל אתה בעצמך לא במעמד הר סיני. פרשת ויתחנן מדברת על מעמד הר סיני, משנה משהו מהותי בתפיסה שלנו. אנחנו עכשיו שומעים, נכון?
זה
אריה. אריה, זה כשנגיע. פסוק י' ג' ואהבך וברכך וירבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך. דגנך ותירושך ויצהריך. שגר על אפיך ועשתרות צונך על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. כן? זה אם כן הפוריות, הפוריות, העשירות. ברוך תהיה מכל העמים, לא יבך עקר ועקרה ובהמתך. והסיר השם ממך כל חולי וכל מדווה מצרים הרעים אשר ידעת לא יזנם בך ונתנה בכל שונאיך. ואכלת את כל העמים אשר השם אלוהיך נותן לך. לא תחוס עינך עליהם ולא תעבוד את אלוהיהם כי מוקש הוא לך. שאלה, האם מותר לאכול אדם? אסור לאכול אדם. לא, זה לא, זה גם אסור. אסור, נכון. אסור לאכול אדם. אמת או לא? אסור. מחלוקת עם זה דרבנן, דאורייתא לא משנה, אבל אסור לאכול אדם. זה גם מבחינה מוסרית, כן? עוד לפני דרבנן או דאורייתא. מוסרית, זה לא בסדר, לאכול אדם. אבל לכאורה, יש היגיון, הרי מי אוכל את מי? תמיד הם אוכלים את המדרגה הנמוכה ביותר, נכון? זאת אומרת, החסה אוכלת את האדמה, נכון? החסה אוכלת אדמה. הפרות אוכלות חסה. בני אדם אוכלים פרות, נכון? אם כן, יש לנו פה מדרגה, מדרגות, ארבעה מדרגות. דומם, צומח, חי, מדבר. יש מדרגה למעלה עם מדרגת אדם?
ישראל.
ישראל, נכון? ישראל מדרגה חמישית, כפי הכוזרי. אם כן, צריך לאכול גויים, נכון? כתוב פה, לא? ואכלת את כל העמים. כתוב או לא? טוב, ברור שאין הכוונה לזה, כן? אין הכוונה לאכול בשר אדם. אבל אני רוצה להבין, מה המשמעות של ואכלת את כל העמים? כן, אנחנו אפשר להגיד, וחילית, אם זה נשון לחלות, אפשר להגיד לחלות. למה התורה משתמשת בביטוי לאכול? כנראה, אגב, היה איזה פרופסור מושחת שטען, פעם אמר בפני הסטודנטים שלו באוניברסיטה, שלפי רבי יהודה הלוי צריך לאכול גויים. שהרי הוא מדרגה חמישית, אז צריך לאכול. כמו שכל מדרגה אוכלת מה שלמטה ממנה. כן. אז טוב, הוא באמת אדם רע שאמר את זה. עכשיו, לא משנה. עכשיו אני רוצה להבין, למה בכל התורה מדברת ואכלת את כל העמים? כן? אלא פשוט, יש כנראה מצווה לאכול את הגויים. מה זה לאכול גויים? כשאני אוכל חסה, מה אני מקבל מהחסה? כוחות. אז יש עניין לקלוט מהאנושות את הכוחות שלה. עכשיו, יש שני אופנים לעשות את זה. או בתור סכסוך, כשזה סכסוך אז זה מלחמה. או בדרכי שלום, ואז אתה קולט בדרכי יושר. כמו בימי שלמה המלך, שבאים כל העמים לשם החוכמת שלמה, ומביאים את מנחתם. ואז מכוח זה גם שלמה המלך קולט את החוכמה שלהם. כמו שכתוב, ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים. אז זאת אומרת, מה זה ותרב? מלשון הרבה? או מלשון גדילה, ריבויה בארמית. מכוחה, כלומר זה מם המקור, חוכמת שלמה מתגדלת מכוח חוכמת מצרים, ומחוכמת כל בני קדם. אז זה מה שגם פה נאמר, ואכלת את כל העמים. אז אם אתה במלחמה, אז לא תחוסן לך עליהם, לא תעבוד אליהם כי הוגשו לך. אם אתה לא במלחמה, אז צריך, וינקת חלף גויים, ושוד מלאכים תינקי. פסוק בישעיהו סמך. כן. זה בדיוק העניין. ארץ אוכלת יושביה. בדרך כלל מי אוכל את מי? האדם אוכל את הארץ, נכון? היושבים, לבריאות, היושבים אוכלים את הארץ. שהרי אני אוכל פרות, שאוכלות חסה, שאכלה את האדמה. אז אם כן, אני אוכל את האדמה. זאת אומרת, מה קורה לאדמה כשהיא נהיית חסה? היא מתעלה, כן? לא שהחסה נהיית עפר. אלא האפר מתעלה להיות חסה. החסה מתעלה להיות פרה. הפרה מתעלה להיות אדם. אם כן, האדם הוא זה שקובע את האופי של המקום שבו הוא נמצא. בארץ ישראל זה בדיוק הפוך. ארץ אוכלת יושביה. זאת אומרת, היא קובעת את האופי של האדם היושב בה. ולכן התייראו כל כך המרגלים. אמרו, איך אפשר לעמוד מול המגנטיות העצומה של הארץ הזאת? היא תפיל אותנו ממדרגתנו. ברור? זאת הייתה השאלה שלהם. כן? ברור. בואו נמשיך. פסוק י' ז' כי תאמר בלבביך, רבים הגויים האלה ממני איך אוכל להורישם. אגב, מכאן אתה למד שמה שאמרנו מקודם, כי אתם המעט מכל העמים, אין הכוונה מעט מספרי, שהרי אנחנו רואים שהגויים האלה רבים ממני. הנה, יש פה שאלות. רגע. מה שיתנו יעקב אבינו ואליעזר עבד אברהם עם הקדוש ברוך הוא, זה לא סוג של ברית? לא. בשום פנים ואופן, לא תמצא, לא בדברי יעקב ולא בדברי אליעזר עבד אברהם, שום אזכור של המילה ברית. אלא זה תנאי, כמו שאני עושה תנאי. אני חתחיל. תודה על התשובה. לברית שני צדדים. ומה כאשר אדם אינו מעוניין בברית? כיצד ניתן לכפות ברית? האם ניתן לכפות ברית? אני חושב שכן. זה היה כפיית הר כגיגית, לא? בהר סיני.
בין נכפת. אדם לאדם לא. בין הקדוש ברוך הוא לנו כן?
בין אדם לאדם אני לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא כן, כפה עלינו בריתו, זה אני רואה את זה.
למה אתה לא יודע?
מה?
למה
אפשר
לקרות ברית עם האדם? אי אפשר. אם הוא לא רוצה, זה לא ברית.
האם אי אפשר לכרות ברית עם אדם בעל כוחו? ייתכן שכן, גם כן. כן, למשל, זה מקרה לא נעים, כן? אבל האונס. כן? ולא תהיה לאישה.
זה לא ברית.
הוא קראת עם הברית באיזושהי צורה. כן? אמנם שם דווקא היא לא חייבת, אם היא לא רוצה. אבל מניחים שהיא מן הסתם רוצה. כן? זה הנחת היסוד של התורה שם. זה מאוד מוזר, כן? זה מאוד שונה מעולם המושגים שלנו. אבל אולי גם ברית המילה שאנחנו מלאים את בנינו. בעל כורחם, לא? לא שואלים אותנו.
טוב, זה ציווי. דבר בן אדם לחברו.
אתה שואל, כן, אני לא יודע. כן, יכול להיות שאתה צודק, כן.
הרב, בשיעור שעבר, הרב אמר ששאלתי שאלה ובחרתי להיוולד יהודי.
כן.
אז הברית היא לא בעל כורחי. כאילו, אם בחרתי להיוולד יהודי, אז זה מן ההכרח שאני אעשו לי ברית.
אתה שואל ככה, מאחר ולפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, אני בחרתי להיוולד מה שאני, אם כן הברית איננה בעל כורחי. כן, זה נכון, אבל אני לא זוכר את זה. אתה צודק, לא בסדר. טוב, פסוק י"ז. כי תאמר בלבביך, רבים הגויים האלה ממני איך אוכל להורישם, לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה השם אלוהיך לפרעה ולכל מצרים, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים והיד החזקה וזרוע נטויה אשר הוציאך השם אלוהיך. כן יעשה השם אלוהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם, וגם את הצרעה ישלח השם אלוהיך בם עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך. לא תערוץ מפניהם, כי השם אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. ונשל השם אלוהיך את הגויים האלה מפניך מעט מעט, לא תוכל כלותם מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. עכשיו, אתם רואים מהסגנון של הפסוקים שאנחנו קוראים, שחשים את האקטואליות של הציווי. זאת אומרת, משה מדבר עם אנשים שעוד שבועיים שלושה יצאו כבר למלחמה, על יריחו ועל כל ארץ כנען. לכן גם הסגנון הוא סגנון פשוט, וגם הוא מתייחס אל מאורעות שהם נכחו בהם, או הדור הסמוך אליהם ממש. מדוע אני מדגיש את זה? בגלל שזה מזים, זה מבטל את הטענה שספר דברים הוא ספר מאוחר. יש כאלה שכתבו את זה. אנחנו רואים מתוך הדברים שדברים כאלה לא יכלו להיכתב בתקופה מאוחרת. זה, הם לא היו אקטואלים, לא רלוונטיים כלל.
מה
זה הצירה? אף אחד לא יודע מה זה. יש כל מיני דעות. כן? יש ברש"י, הוא הביא כאן בשם הגמרא, מין שרץ העוף שהייתה זורקת בהם מרה, ומסרסתם ומסמאה את עיניהם בכל מקום שהיו נסתרים שם. אז אני לא יודע בדיוק מה זה הצירה. יכול להיות שזה מה שאנחנו קוראים צרעות.
לא, מה זה בא לסמל? למה דווקא השתמשו בצירה ולא באריה?
למה הצירה ולא אריה?
יש בה הצירה שתנך מדבר איתנו פה, שהוא רוצה להגיד לנו משהו.
כן, זה... הוא
משתמש בצירה.
כן. מה זה הצירה? כן? אתה שואל, מה זה צירה? הצירה אין לה הנאה מזה שהיא הורגת. כנראה. אבל אין לי הסבר ברור. ראיתי פעם מישהו שכתב מאמר על צירה או מצורע, שיש קשר בין שני הביטויים. אינני יודע.
מה זה
לא תערוץ? לא תערוץ, שלא תפחד. לא תפחד הרבה. זה ביטוי בעברית, אני לא יודע. כן. ונתנה משה אלוהיך לפניך, ואמה מאומה גדולה, עד הישם אדם, ונתן מלכם בידיך, ועבדת את שמה מתחת השמיים, לא התייצב איש בפניך עד ישמיתך אותם. השאלה אם זה באמת קרה, זה לא בדיוק קרה ככה במציאות, אנחנו רואים שלא הצליחו להשמיד את כולם. פסילי אלוהים תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך, פן תבקש בו, כי תועבת השם אלוהיך הוא. יש את השאלה, אסור להשתמש אם כן בכסף וזהב של אלילים. ומה אם העובדי אלילים עובדים להר? למשל הפוג'יאמה, נכון? הפוג'יאמה נחשב לאלה, נכון? אצל היפנים. אז יהיה מותר לטפס על הפוג'יאמה, או שמה אתה נהנה מעבודה זרה? מה אתה אומר? אז זה מה שקרה, כן, לא תחמוד כסף וזהב עליהם, אבל הם עצמם ההרים, כן, כתוב, יש פסוק אחר, אלוהיהם על ההרים, ולא ההרים אלוהיהם. כלומר, הם לא יכולים לפגוע בטבע הבסיסי הראשוני. כן, שאם לא כן, הרי יש כאלה שעובדים לשמש, לפי זה יהיה אסור להשתמש בשמש. אז זה גמר עלינו, כן. טוב. צמחונות.
על עץ אשרה, אז כן, אסור.
אשרה, כן. אשרה, כי זה גידול, אתה יכול לשנות את זה. אתה יכול לשרוף אשרה, יצמחו עצים אחרים, לא? כן. צמחונות זו נכות, או מדרגה פחותה באדם. טוב, זה... או שזה מדרגה אילאית של העתיד לבוא, כשנגמור את כל התיקונים השייכים לבשר, כבר לא נצטרך לאכול בשר. כי גם בעלי חיים כבר יעלו למדרגת האדם, ואז מלא נוכל להיות צמחוניים בשקט. מה באשר לכך שאדם אוכל עוף שאכל תולעים? זה נפלא, זאת אומרת, את התולעים עצמם אני לא יכול לאכול, אבל אני יכול לאכול את העוף שאכל את התולעים. זאת אומרת, יש דרך להעלות את התולעת, למרות שאני לא יכול בצורה ישירה. פסוק כבב, ולא תביא את אוהבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו, שקץ, תשקצנו, ותעב, תתעבנו, כי חרם הוא. שאלה, הרבה פעמים אנשים מביאים מן המזרח הרחוק או מאפריקה או מדרום אמריקה, כל מיני פסלונים וכל מיני צלחות עם כל מיני סמלים, דרקונים וכדומה. כן? לא פשוט שמותר להשתמש בדברים האלה, או אפילו להחזיק אותם בבית. כן? אז כל פעם שאם אדם הביאו לו דבר כזה או הביא דבר כזה, שיעשה שאלת חכם. כי הרבה פעמים זה עבודה זרה ממש.
לא הכוונה גם לעיתונות חילונית?
עיתונות חילונית, האם היא בכלל עבודה זרה, אתה שואל?
לא תביא תועבה,
זה מחיית
עבודה זרה.
כן, ולא תביא תועבה, אבל פה זה לא נאמר על דברים שיש בהם עריות או רכילות או דברים כאלה, או כפירה. פה זה נאמר על עבודה זרה, מה אני אעשה? אתה יכול להרחיב על דרך הרמז, תועבה, הכל תועבה. הרי גם עריות נקראים תועבה. כן. אספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור?
באמת.
סיפור. לא, זה אני סיפרתי אותו, אבל כבר שהזכרת העיתונים וזה, אז אני חושב שיש מקום לספר את זה. זוכר שפעם אמר לי המפקד שלי בקורס, אומר לי שרקי בוהנה. אמרתי, בסדר, כן המפקד. ואז הוא מראה לי עיתון, פותח את העיתון ואומר לי, אתה רואה את זה? נכון, זה תועבה? זה באמת היה די מזעזע מה שהיה שם. אמרתי לו, זה יפה. הוא אמר, כן? אז למה זה תועבה? אז אמרתי לו, תגיד אתה. אז הוא אומר, כי עושים מזה מסחר. אמרתי לו, בדיוק. הוא אומר, הלוואי היו כולם כמוך. כלומר, הרי צריך להבין, זה נכון שיש תועבה בזה שמפרסמים את יופייה של אישה, כאילו שזה מוצר שיווק בסופרמרקט. יש בזה השפלה של האישה. מצד שני, האם זה בא לומר שאיננה יפה? ודאי שהיא יפה. כלומר, מה שהיה חשוב לאותו מפקד פוטה וצעיר, זה שאני לא אתכחש לממד שמשך אותו שם. ואז הוא מלא, היה משוחרר כדי לתפוס את הממד המתואב שיש שם. טוב. כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום, תשמרו לעשות למען תחיון, ורביתם ובתם וירשתם את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוהיך, זה 40 שנה במדבר, למען ענותיך, לנסותיך. לדעת את אשר בידו אחת ישמור מצוותיו, אם לא, ויענך ויריבך ויחלך את המן אשר לא ידעת, ולא ידעון אבותיך. למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. מסבירים את זה החסידים כך, שהאדם חי ממוצא פי השם שבלחם שהאדם אוכל. לא שיש לך ברירה או לאכול לחם, או לחיות ממוצא פי השם, אלא אתה תאכל לחם ואתה תיפגש עם מוצא פי השם המחיה את הלחם המחיה אותך. כלומר, זה הגישה של בעל התניא, שאם כך אפשר לראות את דבר השם בכל. כשבעל התניא היה כבר זקן, קצת לפני פטירתו, הוא אמר שהוא כבר לא רואה את העולם, אלא הוא רואה את החיות האלוהית שמחיה כל דבר. אז מאיפה הוא לקח את זה? מה הפסוק הזה? סמלתך לא ולתה מעליך, ורגליך לא בצקה, זה 40 שנה, וידעת אין לבביך, כאשר יסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסריך, ושמרת את מצוות השם אלוהיך, הלכת בדרכיו ולראה אותו, כי השם אלוהיך... טוב, אז כל הדברים האלה הם די פשוטים, כלומר, אני לא רואה מקום להוסיף כאן פירוש, אלא אם כן שאלה, מה השאלה?
כל הזמן יש פה ניסיונות, איסורים, מה רוצים?
ניסיונות, איסורים.
כל הזמן, כל... לענותך, לנסותך, לשמור מצוותיו, ויענך, ויריבך, ואחרי זה, כאשר יסר איש את בנו, מה רוצים ממנו?
בשביל מה כל האיסורים האלה?
בית הכנסת, השם אני רואה אותך, אתה לא תפשקת, כאילו, מה? כמה איסורים, יאללה.
זה שאתה אומר, שאתה רוצה ללכת לבית הכנסת, לשלוח נשיקה לריבונו של עולם, אוהב אותך, יש לבח שמך.
בואי, זהו, בואי, כן, אתם מוננים קצת, משהו.
לא, אתה צודק, אתה צודק. אבל זה שאתה הגעת להכרה הזאת, זה שאתה הגעת על הרצון הזה, להכרה הזאת, ואני קרבת אלוהים לי טוב וכדומה,
בגלל
כל זה. שאם לא כן, היית נשאר ברבר. כן?
זה נכון.
בסדר?
רגע, שנייה.
כן. אגב, יש על זה... דיון שמובא בספר הזוהר, יש שיחה בין משה רבנו לנוח. הזוהר מספר שבשמיים משה ונוח מתווכחים. ומשה בא בטענות אל נוח, אומר, מה? אתה לא הצלת את הדור שלך, לא התפללת עליהם. אני התפללתי על הדור והצלתי אותו. למה לא הצלת את הדור? כן? ככה הטענה של משה כלפי נוח. זה כולם מכירים, בכל הדרשות על נוח אומרים את זה. אבל מה שמעניין זה מה שהזוהר שם בפיו של נוח כתשובה. נוח אומר לו, תגיד תודה שאני לא התפללתי על הדור. כי אם הייתי מפלל על הדור, אז הדור שלך היה גם כן גרוע כמוהם. כלומר, זה שדור המבול הושמד, זה אפשר הופעתו של דור יותר מתוקן, שהתפילה של משה יכולה לעזור לו. מעניין, הנקודה הזאת. כן, בבקשה, יש תרתי לסתרי, אתה אומר.
בגלל, בגלל שאני אמר,
כן.
הוא אמר בהתחלה, אני בא לטסט, אומר, השם אני אבטך, ואחרי זה אומר, עזבתי בשקט. סתירה פנימית, אם ככה, אתה חושב אולי לא שמונים.
ראה, לא הבאתי, מה הסתירה? שהוא אומר מצד אחד?
השם אני אבטך, עזבתי בשקט. אחרי זה דבר הזה, זה שם מגובה. הנה, הוא בא ואמר, השם אני אבטך.
הייתה הזאת.
לא. השם אני
אבטך, אני אשפח מהראש. בקיצור, מה שאבישי אומר, אתה איך אתה יכול להגיד, תעזוב אותי, אני אוהב אותך, תעזוב אותי. לא,
כן?
יש שיר כזה, אהבה, מדוע את חייבת כל כך להכאיב? כלומר, באהבה, יש, כדי שאהבה תהיה אמיתית, יש מסירה של חלקי נפש. אני נושך את האהבה. אם לא, זה מה זה?
נאמנים פיצה
אוהב. נאמנים פיצה אוהב, כן.
השם, אני אבטך, אם אתה לא אהבתי, תעזבתי בשקט. זה בדיוק המילים
האלה. יפה.
זה פשוט מפורש בתורה שזה השם אומר. את השם אוהב, השם מוכיח. מי שהשם אוהב, אתה מוכיח. אחרת זה לא אוהב.
כן. טוב, צירעה. תרגום אומר, ערעית. האם זה נשון ערעור, הלב או מורך לב? לא, האותיות עין וצדיק בעברית וארמית מתחלפות. כלומר, הצדיק בעברית זה עין בארמית. למשל, ועין בעברית זה א' בארמית. דוגמה, המילה עץ, עין צדיק בעברית. איך אומרים עץ בעברית, בארמית? נכון? א' עין. א' במקום העין, ועין במקום הצדיק. אז הרעיתה, כן? זה צירעה בארץ. כן, איפה היינו? עכשיו זה מתחיל כבר לעורר שאלות חדשות. פסוק ז' כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה וסעורה, וגפן, ותאנה, ורימון. ארץ זה שמן ודבש. הערה קטנה. אם התורה משבחת את ארץ ישראל בזה שיש בה תאנים, סימן שלפי התורה אפשר לאכול תאנים. שאם לא כן, מה התורה הייתה משבחת את ארץ ישראל על תאנים? נכון או לא? אם זה פרי שאי אפשר לאכול, התורה לא הייתה משבחת את הארץ בו, נכון? כן או לא?
לא,
אני חוזר. התורה אומרת ככה, על ארץ ישראל שזה ארץ שיש בה חיטה, שעורה, גפן, תאנה. נכון? אז אם התורה משבחת את ארץ ישראל בזה שיש בה תאנה, סימן שאפשר לאכול תאנים. שאם לא כן, אם אי אפשר היה לאכול תאנים, איזה שבח זה לארץ שיש בה תאנים? פרי שאי אפשר לאכול אותו, נכון?
למה שנחשוב שאי אפשר לאכול תאנים?
מדוע שנחשוב שאי אפשר לאכול תאנים? זה אני שואל את חלק מהרבנים שאומרים שאסור לאכול תאנים.
ולתולעים?
יש רבנים שאומרים אסור לאכול תאנים. מדוע? אי אפשר לבדוק את זה מתולעים.
הרב, זה נכתב לדור הכניסה לארץ.
דור הכניסה לארץ לא היו להם תולעים, אתה אומר בתאנים.
תגיד אחרות, היו תאנים גדולות.
כן, כן.
התולעים הם גם גדולות.
לכן מי שאומר שאי אפשר לאכול תאנה, לדעתי סותר פסוק מפורש בתורה. שהתורה אמרה ארץ תאנה. אני לא מבין, התורה משבחת את ארץ ישראל בזה שיש תאנים. הסימן שזה טוב לאכול תאנים. אבל זה סימן שאפשר לבדוק. זאת אומרת שאין פה מניעה מהותית מאכילת תאנים. זאת אומרת שאפשר לאכול תאנים. מי שלא רוצה שלא יאכל, אני אקח.
לפעמים הרב אומר שיש פסוק שהוא מתאים רק לדור מסוים, נכון?
כן, אתה צריך להביא ראייה. אתה צריך להביא ראייה שזה רק לאותו דור. כן? הרי גם בהלכה יש דעה שאומרת שמקדימים את הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, נכון? כשאדם אוכל פירות. יש דעה כזאת. וזה ההלכה הזאת נאמרה לדורות. כל הזמן שאפשר
לאכול
את
הפירות האלה.
כל
הזמן
שאפשר לאכול.
הם יכולים כאילו, בסדר.
כן, תירוצים אפשר, כן. בסדר. מה? אתה הכרת רבנים שלא אכלו חסה, זה נכון, אבל חסה זה לא מן הפירות שהשתפכה באמרת ישראל. יש רק בעיה אחת, מה עושים עם זה שיש מצווה לאכול מרור? איי איי איי, כן? התורה אמרה תאכל מרור, מרור זה חסה כידוע, איך מסתדרים?
לספרדים.
מה לספרדים? כולי עלמה, כולי מסכימים
שם. אז הם משתמשים גם בדברים, יכולים להשתמש בדברים אחרים.
הם משתמשים גם בדברים אחרים, אבל כולם מסכימים, לא משנה איזו העדה בעולם, כולם מסכימים שהחסה זה טוב למרור. זה אפילו גמרא מפורשת, נכון?
לא, זה
גמרא מפורשת שהמרור המשובח יותר מכל הסוגים זה דווקא החסה. כן? נתן לו, זה לא מר.
לא, חסה זה מר.
לא, זה לא מר. יש רק אז איך כתוב שזה מר, שזה מר. זה אם אתה כותף את החסה מאוחר יותר ממה שרגילים, אז היא מרה. כן? כלומר, המרה, המרור הלא מתורבת. זאת אומרת, זה שאתה משאיר אותו באדם, אז הוא מר. כן? אז יש כאלה שכתבו שאולי כדאי לגדל חסה מיוחדת שיקטפו אותה מאוחר, כדי שהיא תהיה מרה למרור של פסח. כן, אבל כבר דחה דבריהם רבי אברהם חמאוי בספר בית הבחירה. טוב, לא כולם מכירים את הספר, מה נעשה? טוב, גם הגמרא אומרת, מרור, תחילתו מר, סופו מתוק. מה זה תחילתו? הראש שלו, הכלח למטה, הוא מר. סופו העלה, מתוק. לא, מה נעשה? הארץ אשר לא במסכנות אוכל בה לחם, לא תחסר כל בה. מישהו אמר לי פעם, בחוץ לארץ, שלא צריך לעלות לארץ היום. למה? בגלל שבארץ קשה להתפרנס. והתורה חסה על ממונם של ישראל. אז לכן, יש איסור. כלומר, איך אפשר? אדם יש לו פרנסה פה בארץ, אם מותר לו לעלות לארץ ישראל שלא תהיה לו פרנסה, איזה היתר יש לו? ככה מישהו אמר לי. שאלתיו, לכאורה, שהדברים סותרים פסוק מפורש בתורה. נכון? שמה נאמר? ארץ אשר לא במסכנות אוכל בה לחם. לא תחסר כל בה. ענה לי אותו יהודי, כן, אבל הגדולים אמרו אחרת. אז אני כבר לא יודע. האם צריך במקום ספר תורה, אצלי בבית כנסת, להביא את דברי הגדולים? אולי ככה זה נצא, זה בהידור. כן? כן, כי פה זה דברים הרי לא רלוונטיים. כתוב לא תחסר כל בה, וזה לא רלוונטי. אבל דברי הגדולים הם כנראה רלוונטיים. כן? ארץ אשר אבניה... מה?
האם בפועל במציאות קשה ואין פרנסה, שזה קצת...
אתה אומר, בפועל במציאות קשה ואין פרנסה.
מה עושים עם זה?
כן? כי זה כנראה אדם לא יודע לטעום את טעמה של ארץ ישראל. לא יודע לטעום, כן? אתה רואה, גדולי ישראל שהגיעו לארץ הזאת, היו חיים בתנאים קשים ביותר, ולא רצו לעזוב את הארץ. אמרו, אין מתוק ממנה. כן? זה דברים ברורים. יש מדרשים על מסירות נפש על ישיבה בארץ ישראל.
אז איך התורה מבטיחה לא תחסר כל בה?
זה נקרא לא תחסר כל בה. זה נקרא לא תחסר כל בה. זה בדיוק העניין. הרי איך היו אומרים הפלישתים? זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו זהבו של אבי מלך. כן? זה לא... אז מה, יש לך כסף, זהב, חוץ. זה לא שווה כלום. אני כתוב בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען. כתוב ברש"י מביא את המדרש הזה. שיעקב לקח את כל הממון שהוא הרוויח בחוץ לארץ, יפדע אותו בזהב וכסף, עשה מזה ערמה, קרי, ונתן את זה לעשיו. אמר, אין נכסה חוצה לארץ כדאים לי. זה הרבה, כן? לא צריך את זה. אגב, מעניין, כשיעקב שולח את בניו ליוסף, כן? הוא אומר, צריך לרצות את האיש, כן? האיש, אדוני הארץ הקשה, הוא לא יודע מי זה, שזה יוסף. הוא אומר, אדם קשה, איך נרצה אותו? ניקח מעט צורי, תקחו מזמרת הארץ בכלכם, מעט צורי ומעט דבש, בוטנים ושקדים, והורידו לאיש מנחה. כן? כלומר, אם באמת זה אדם גדול, אמיתי, יש כנראה שיעקב הרגיש שזה אדם מיוחד. הוא אומר, הוא יאכל את הבוטנים של ארץ ישראל. הוא יבין מה זה.
כן?
גם מעניין, כשאליעזר הבית אברהם הולך להביא את רבקה, אז מה הוא נותן לה? צמידים, שרשרת, דברים כבדים, נכון? ומה הוא נותן להורים שלה? ומגדנות נתן לאביה ולאמה. מה זה מגדנות? רש"י, מפירותיה של ארץ ישראל. הוא הביא להם קצת מישמש, קצת זה. זה יותר מהזהב שנתן לרבקה. כן, בבקשה.
זה לא רוחני.
זה לא רוחני.
ברכה פה.
יש, תראה, אתה אכלת פעם עגבנייה של חוץ לארץ? תאכל, זה לא טעים. תיקח עגבנייה מארץ ישראל, קטנה כזאת, מתוק.
כל הדברים
בלי טעם. כן, אתה בלי טעם. גדולים כאלה, בומבסטים. תאכל בננה אמריקאית. אכלת פעם בננה אמריקאית? זה קרטון.
מה יש בשוק היום? אני לא יודע.
לא, לא, אבל אם תהיה בארצות הברית, אתה תראה, תאכל שם את הבננה האמריקאית. זה קרטון.
היינו בצחוק בדירה, הייתי אומר שותף לי במטבח, הייתי אומר, אתה רוצה לחם? הם מכירים לך את השני. הוא אמר לי, כן, זרוק לך, הייתי זרוק לך פרסק. כן, זה... הפרסק כבר בלי טעם.
כן, מה זה? זה סתם בשביל ה...
זה פרס מתסדר, אבל זה...
נכון. בבקשה.
הרמב"ם
זה
מה שהרמב"ם אומר שחולים
מבלבלים את הטעם של הטוב. אה, כן, יפה. אתה קושר את זה לרמב"ם שאומר שהחולים רואים את הטעמים אחרת ממה שהם באמת. כן.
לגבי הטעינים, אלה שאוסרים, יש להם עוד סיבה, בגלל ממילא זה מיובא מטורקיה, ואז בכלל אין עניין.
סליחה, סליחה. לא כל הטעינים מטורקיה, מצטער. לא, תלך פה בליפטה, זה פה 10 דקות הליכה מפה. כן? אתה תראה שמה יש עצי תהנים עד איפה שאתה רוצה.
לא,
אני אהיה בשביל הרב. לא, תיקח את התהנים, לא מדבר, לא תיקח את
התהנים. הרב זה אני אהיה בטורקיה, אבל...
אני אומר, תלך בסביבות סוכות, כן? קצת בתקופה של סוכות. תצא לליפטה, תאכל, תהנה רק מכל עץ שאתה רואה, תלך תהנה אחת. נראה איך שתחזור. יש תהנים שם. כן, כתוב בתורה שיש תאנים בארץ, לא? אם אתה אומר שיש תאנים מטורקיה, אז אתה רוצה לומר שטורקיה זה ארץ ישראל? אולי, לא יודע.
יש דעה שזה
ארץ
זבת חלב ודבש, זה גם
התאנים, נכון? כן, כן, טוב, אני יודע. כן, זבת חלב ודבש, זה נאמר על תאנים, נכון? זה גמרא מפורשת, נכון? טוב, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל לבה, ארץ אשר אבניה ברזל ומערריה תחצוב נחושת, ואכלת וסברת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. זאת הברכה היחידה שהיא מצווה דאורייתא. לכל הדעות. ברכת המזון. ואכלת וסברת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. זה מצוות ברכת המזון. היא אחת מתרי"ג מצוות.
ואם לא סברת, לא צריך לברך.
אם לא סברת, לא צריך לברך. כן, השאלה מה זה שיעור סביעה? כן? מה זה כזית, קבצה, מה?
שיעור של בן אדם פרטי?
לא, אז יש לנו שיעור, מה נקרא סביעה? כן, יש הגדרה, מה נקרא סביעה? מה אתה אומר? יש מחלוקת אם זה כזית או קבצה, מה אתה אומר?
האם אכלת זה גם מצווה?
אה, יש פה כמה שאלות שמתעוררות. האם ואכלת זה מצווה? או האם וסבעת הוא מצווה? או רק וברכת? כי הרי אי אפשר, כשאנחנו קוראים את הפסוקים, להבחין... האם לשון, זה לשון עתיד או לשון ציווי? נכון? ואכלת, לשון עתיד. וסברת, עתיד. וברכת, ציווי. למה? הרי זאת הצורה דקדוקית. נכון? ולכן יש גם מחלוקות הרבה פעמים בפסוקים שונים של התורה, האם זה תיאור מציאות או שזה מצווה. נכון? וההלכה אומרת כך, ואכלת וסברת רשות. אתה לא רוצה לאכול, לא רוצה לסבוע, אתה לא חייב. אבל אם אכלת וסברת, אז יש מצווה חיובית של וברכת. ככה אומרת ההלכה. מעניין שבא לך לברכה, אדמור מקומרנו, מחדש, שואכלת וסברת מצווה לצדיקים. כן? אבל אם אתה צדיק, אז אתה מבין את התורה אחרת. ואכלת וסברת מצווה. כמו וברכת. אם אתה לא צדיק, אתה אוכל וסבר בגלל שאתה אוהב לאכול, כי אתה בשביל את הצרכים הקיומיים שלך. אז מה יכול להיות פה קדוש, אלוהי? הברכה. כן, מה אתה אומר?
יוצא מהפסוק שרק הברכה השנייה בעצם היא מדאורייתא, הראשונה וכל
השאר לא. יוצא שברכה ראשונה אינה מדאורייתא, רק הברכה שאחר כך. זאת אומרת, וגם זה גם ברכה חומרית וגם היא באה על בטן מלאה.
כן.
נכון.
לא זן את הכל, אלא ברכה השנייה
של... לא, גם ברכה ראשונה של ברכת המזון כלולה בזה. ובירכת את השם אלוהיך, זה ברכה ראשונה. על הארץ הטובה, על הארץ זה ברכה שנייה, הטובה זה השלישית. כן, שלוש ברכות ראשונות של ברכת המזון, הן מדאורייתא, רביעית מדרבנן, הטוב והמיטיב. כן, ולכן אדם...
מה החיוב של פסח?
מה?
פסח וסוכות.
נו, מה הבעיה?
חובה לאכול. הוא אמר לו, יש בזה, וחייב לאכול מדאורייתא. אמר לו, כאילו זה רשות כזה, אם אדם רוצה.
כן, זה בכל יום.
לצדיקים, לכל אחד.
כן, אתה צודק. בליל, בליל סוכות ובליל פסח, כל ישראל הופכים להיות צדיקים. ולכן יש להם מצווה חיובית לאכול. אני חייב לאכול בליל סוכות, ואני חייב לאכול בליל פסח. אבל כל שער השנה, אני לא במדרגה הזאת. נכון? אבל הצדיקים, זאת המדרגה שלהם. ואכלת וסברת וברכת. כן. יוצא לפי זה שבלי אכילה ושתייה אין ברכה. למה אני מדגיש את זה? כי למשל יש ברכה אחרת, ברכת התורה, מכירים? לומדים תורה, צריך לברך. הברכה הזאת מן התורה או לא?
מחלוקת.
מחלוקת, נכון? יש אומרים שכן, שנאמר, כי שם השם יקרב הוא גודל אלוהינו, אז אם כן זה ברכת התורה. ויש אומרים שלא, זה רק אסמכתא, אבל ברכת המזון כולם מסכימים שזה דאורייתא. מה זה בא לומר? שיש קדימה ביהדות לחומר על הרוח. כי אתה מחפש את הקדושה, איפה אתה מוצא אותה? באוכל, אחרי זה בלימוד. מה? בלימוד. אחרי זה, קודם כל באוכל, אחרי זה בלימוד, כן. הנה, התורה ציוותה לך לברך, לתת ברכה לשם על מאכל, היא לא ציוותה על לימוד תורה. לכאורה, היית אומר, עד רבה, אין לך דבר יותר נעלה לאדם מאשר לימוד תורה. אז על זה היה צריך להיות ברכה, בתורה. אתה רואה שהתורה נותנת קדימה לקדושה החומרית, כתשתית, כבסיס, לכל העליות שבאות אחר כך. כן.
מה עם ברכת התורה?
ברכת התורה, אז זה מחלוקת. יש אומרים שזה דאורייתא, שנאמר, כי שם השם יקרא, אבו גודל אלוהינו. יש אומרים שלא. יש, שזה אסמכתא בעלמא. מה שאין כן ברכת המזון, שלכל הדעות היא מן התורה. כן.
פספסתי את דברי
אדמו"ר מקומו. פספסתי את דברי אדמו"ר מקומו. יש אפשרות לשמוע את זה בהקלטה. כן, בבקשה.
על הארץ טובה שנתן לה, אפשר להבין שכאילו, אם אני אוכל בחוץ לארץ, אני לא צריך
עליי. שאלה יפה. אם אני אוכל בחוץ לארץ, האם יש לי מצוות ברכת המזון? נכון? שאלה יפה. תשובה, כן, אתה חייב, אבל זה בית, סוג בית כזה. זה לא בשביל זה נתנו לך אוכל. לא בשביל שתאכל את המאכל של חוץ לארץ.
למה בכל זאת אני צריך לברך?
למה צריך לברך? כי אתה מתמלא בציפייה של אי פעם שתוכל לחזור לאכול פה. לכן נהגו אחינו אשכנזים, לפני ברכת המזון ביום חול, לומר על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, וזוכרנו את ציון. כן? ובשבת ויום טוב, נהגו אחינו אשכנזים לומר שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון.
מהם הספרדים?
אחינו הספרדים, הם נוהגים לומר למנצח במדינות מדור שיר, אלוהים יכוננו, יברכנו, ירפנם את הנושא לה.
וזה נשמע אחרת, זה שם נשמע דיכאון.
כן, כי יש, כי האכילה...
זה גלות וזה גלות.
לא, זה העניין כזה. אני בדיכאון שאני אוכל בגלות. איך אפשר לאכול בגלות? וכי לפני לחמי, הנחתי תעבו, והתדחו חמיים, שעגותיי. אומר איוב, איך אפשר לאכול בחוץ לארץ?
למה אתם אני אומרים, מזמור שחנוכת הבית נביא.
אתם אני אומרים מזמור שחנוכת הבית נביא? אומרים לנצח מנגינות, נכון, לנצח מנגינות, כמו הספרדים.
בארץ האשכנזים לא צריכים להגיד את זה?
לא, אז הם ממשיכים להגיד, כי עוד לא כולם חזרו וכו'. טוב, עד כאן להיום, שלום.